פסח של השנה זה לא פסח של שנה שעברה. לכל מי שחשב שמה שהיה שנה שעברה זה מה שקורה השנה, אז לבי ידוע שזה פסח אחר. מאז יציאת מצרים, שנת 2448 לבריאת העולם, אנחנו היום ב-5766, עברו 3318 שנה. מאז שיצאנו ממצרים, השנה זה משהו אחר. לא יודע אם אפשר להגיד זה על כל שנה, אני רוצה שנראה יחד, מעבר לצד ההלכתי, שעוד גם בו נידון, אם אני עשיתי לעצמי את הראשי פרקים שאמורים לדון בהם כשלומדים על חג המצות, אז יש לנו הרבה מה ללמוד. לא עלינו המלאכה לגמור, אבל אין אנחנו בני חורים להיבטל ממנה, המנה. כל נושא של חודש ניסן, נושא של ברכת האילנות, שבת הגדול, בדיקת חמץ, ביעור חמץ, מכירת חמץ, מצרכי מזון כשרים, הגלת כלים, הלכות ערב פסח, תענית בכורות, אכילת מצה, הדלקת נרות, תפילה, ליל הסדר, כל החג כולו, יש לנו מכלול. לא סתם אומרים ש-30 יום קודם הרגל צריכים ללמוד את הלכות הרגל, בפרט לאותה דעה שאומרת שבחג המצות יש הלכתה רבבתי, זאת אומרת הלכות רבות, יש המון הלכות לקראת הפסח, ואם אנחנו רוצים אנחנו יכולים אפילו לומר 4 חלקי השולחן ערוך נמצאים בחג המצות. זאת אומרת, אורח חיים זה ענייני הפסח עצמו, יורה דעה זה הכשרה, בשר וחלב, כשרות, חושן משפט, אם מישהו ילוו לו ערב פסח חמץ, חמץ שעבר עליו הפסח, חייב, לא חייב, זה נקרא כבר שרוף וגמור, כיוון שאסור בהנאה, ואם נרצה גם אבן העזר, אסור לשאת נשים במועד. כל מי שהתכוון לעשות כך, שאו שיקדים לפני פסח, או לאחר הפסח. מדוע? כיוון שאין מערבים שמחה ושמחה. אדם שמתחתן צריך לשמוח, ובפסח, בכל חול המועד. כלא מערבים שמחה ושמחה. אם אתה רוצה אני אומר את ההמשך שם של ההלכה, אבל להחזיר גרושתו מותר. זה לא כל כך שמחה. זה מן הסתם על איזשהו הסכם. זה ככה כתוב. כל הלכה. כן, לא אמרנו שום דבר מעצמנו. אבל באופן עקרוני זהו, יש שמחה, צריך לשמוח ברגל. אם אתם רואים בצד השני של הדף, חג הפסח, חג שמח, כן, אני גם הראיתי את העניין הזה של חובת השמחה. ורציתי יותר השנה להתעסק במסגרת השיעור הזה, שיעורים אחרים אנחנו נמשיך בדברים נוספים, אבל בעצם במהותו של החג. לא רק מהצד ההלכתי, אלא כמו שאנחנו אומרים תמיד, אני לא יכול להבין את הגוף אם אני לא יודע מהי הנפש. ואם אני יודע מהי הנפש, אני יורד לעומקה, לשורשה של נפש, אני יכול גם להבין את התהליכים הקורים בגוף. כי הצד הגשמי הוא נגזר מהרוחני. על אף שמצידנו, קודם כל הקדוש ברוך הוא ברא את גוף האדם, אחר כך ויפח באפיו נשמת חיים. אבל מצד האמת האמיתית, מצד העולם, קודם כל היה הקדוש ברוך הוא, אחר כך היה העולם. זאת אומרת, קודם כל הרוחני, אחר כך הגשמי. זה בעצם הבסיס לכל. כל דבר שאנחנו רוצים לתקן אותו, צריכים קודם כל להבין מה הערך הרוחני שלו. ופה אני ראיתי מדרש, קצת הרחבתי אותו, כדי שנבין למה פסח השנה הוא בעצם שונה משנים אחרות. קודם כל אני אומר כהקדמה, ימי השבוע שבהם חל חג המצות והפסח השנה, הם אותם ימים בדיוק של יציאת מצרים. ולשים לב למה שאני אומר. ביום רביעי שחטו את הפסח, ובלשון התורה, הפסח זה לא חג וזה לא 7 ימים, אלא פסח זה יום אחד, יום שמקריבים בו קורבן פסח. חג המצות הוא 7 ימים. הפסח הוא ביום י' ד', חג המצות הוא מיט את ו' עד כף א'. כן? זה ההבדל בין חג המצות לבין הפסח. חג נקרא בלשון התורה, יום שמקריבים בו קורבן חגיגה. והפסח הוא פסח. חג המצות הוא חג. פורים הוא לא חג. חנוכה הוא לא חג. הוא יום פורים. הוא חנוכה. ימי החנוכה. במקורות לא כתוב בשום דבר, בדברי חכמים, חג חנוכה. זה שהיא הלבשה של משוררים של תקופתנו. כן, כן, זה שאומרים שתקופתנו, הגננת לא ימצאה כלום. הכל היא לקחה. בכל מקרה, נשים לב לדבר, ביום שבת, העשירי בניסן, לקחו בני ישראל כבש, קשרו אותו לחבעי המיטה, לרגליים של המיטה קשרו את הכבש, המתינו איתו כך עד יום רביעי, ביום רביעי י"ד, בין הארבעים, אחר הצהריים, משעה תשיעית וחצי של היום, שחטו אותו, וזה הקרבת קורבן פסח. חג המצות חל מתתוו, זאת אומרת, ממוצאי י"ד, תתוו, זה י"ד, מוצאי י"ד בערב, מתחיל תתוו, אז היו מצווים בני ישראל, לשבת, מסובים, ליל הסדר, אבל גם אז צריכים לאכול את קורבן הפסח. וזה הקשר בין פסח לבין חג המצות. שביום חג המצות, או בליל חג המצות, אוכלים את קורבן הפסח. ואם אנחנו רוצים, אנחנו נוכל לומר, שבליל יום העצמאות הראשון של עם ישראל, שהיה לפני 3,318 שנה, בשנת 2448 לבריאת העולם, מרכז הערב של ליל הסדר הראשון, של יום העצמאות הראשון של עם ישראל, היה מנגל. ברור, זה לא סתם שעושים מנגל ביום העצמאות. זה כבר מושרש בנו מעצם היותנו לעם. זה לא נולד היום, ב-60 שנה האחרונות. זה משהו פנימי, רוחני. טוב, לא כל מי שעושה יודע מה, כל מי שעושה יודע מה הוא עושה. בעוד תחומים אנשים לא יודעים מה הם עושים גם כשהם עושים טוב. אבל לשים לב רק לעניין הזה. מישהו שאל אותי פעם, אז מה, איך היה נראה ליל הסדר בזמן שבית המקדש היה קיים? איך הייתה נראית ירושלים? אמרתי לו, כמו גן סקר ביום העצמאות. בדיוק אותו דבר. אולי קצת יותר, כי היו יותר אנשים, יותר קורבנות. כל מה שקשור לעניין. למה אני מזכיר את הדברים האלה? יום רביעי בלילה, אור לחמישי, זה היה ליל הסדר. חמישי בצהריים, בעצם היום הזה, אומר ראשי, בחצות היום, יצאו בני ישראל ממצרים, לא בלילה. ישראל לא גנבים, לא באים במחתרת, יוצאים לעצמאות ביום, בעיצומו של יום, יום חמישי בצהריים, שלישי בלילה, הם רואים את מצרים נוסע אחריהם, שבוע אחר כך. וכל התהליך של קריאת ים סוף, מצרים נוסעים אחרי בני ישראל, יום רביעי לפנות בוקר חזר הים לאיתנו, אחרי שמצרים נסים לקראתו, ואחרי שהם טובעים בים. אבל זה כבר happy end. יש לנו דרך. עד שהגיעו לקריאת ים סוף ולטביעת המצרים בים, אומר לנו הזוהר, ואני הבאתי פה את התרגום, בשעה שישראל קרבו אל ים סוף, זה תרגום ישירות. רצה הקדוש ברוך הוא לקרוא להם את הים. ברהב, מי היה רהב? הממונה על המצרים, שרם של מצרים. רהב דרך אגב זה בגימטריה זר, זה מישהו זר היה, גם בשמיים הוא זר, שרו של מצרים, כן, ה' וב' זה זין. והממונה על המצרים הוא ביקש דין עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה לקרוע את הים, שעם ישראל יעברו בים, ופתאום הרהב הזה מגיש בגץ. קדוש ברוך הוא, אני רוצה לטעון טענות, לא מגיע להם. והבגץ דה. אמר לפניו, רהב, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, למה אתה רוצה לעשות דין עם מצרים ולקרוא את הים לישראל? אבל כולם רשעים לפניך. מה איפה ואיפה הזאת? כל דרכיך בדין ואמת. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. עם ישראל עובדי עבודה זרה, המצרים עובדי עבודה זרה. אם אתה דן את אחד מהם, תדון את שניהם. אם אתה לא דן את אחד מהם, אל תדון אף אחד. וכי מסו פנים יש לפני הקדוש ברוך הוא? חס וחלילה, צדיק אתה השם וישר משפטיך. למה אתה לא דן את הישראלים? למה רק את המצרים? עכשיו אני מביא את הדברים שאני פירטתי. קשה הייתה קריאת ים סוף לפני הבורא, עד שאנו משתמשים בביטוי קריאת ים סוף כדי לבטא קושי רב בפעולה כלשהי. כל פעם שנתקלים באיזשהו קיר, אנחנו רואים זה משהו כמו קריאת ים סוף. מה הקושי? הרי הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. הקדוש ברוך הוא, במאמרות, בעשרה מאמרות, ברא את העולם. לב נתיבות, ראשית תרומה. ראשית הרמת העולם, כינון העולם היה לב נתיבות, 22 אותיות ו10 מספרים. שיטה עשרונית עובדת. ככה נברא העולם, ו22 אותיות זה עברית. הקדוש ברוך הוא במאמר ברא את העולם, לא בשופלים, לא בטוריות, לא בשום דבר אחר, לא בפיצוצים מבוקרים. הכל בדיבור, אז קשה לו לקרוא את ים סוף, אלא הקושי הוא קושי רוחני. ולשים לב פה לדבר שכדאי לראות אותו. אנחנו רואים כאן שלפני שהקדוש ברוך הוא, השם איש מלחמה, מכריע את הקרב בין ישראל לבין המצרים, יש קודם כל קרב בשמיים. יש קרב רוחני. יש דיון בבגץ בשמיים. רהב, שרו של מצרים, טוען כלפי הקדוש ברוך הוא, לא מגיע לישראלים. לא מגיע לישראלים? מה פתאום? אז יש דיון. אחרי שהדיון הזה מוכרע, אחרי שהדיון הרוחני מוכרע, אפשר לעשות גם הכרעה גשמית. אני אומר את הדברים, אנחנו ברקע של הכותרת שלנו, פסח השנה. כדי להכריע מאבק, צריך הכרעה רוחנית. וכל מאבק הוא קודם כל מאבק רוחני. יש כאלה שלא רוצים לומר כך, מנסים להוריד אותנו מהעניין הזה. אין מאבק שהוא לא מאבק רוחני. כל מאבק הוא ערכי, הוא רוחני. יוכרע המאבק הרוחני, תוכרע גם המערכה הארצית. זה בעצם היסוד. זה בעצם מה שמופיע פה. שאנחנו צריכים לראות קודם כל את העניין של המאבק. לאחר מכן, המאבק הרוחני, לאחר מכן אנחנו יכולים לדבר על קריאת ים סוף. טענה הייתה בפי השר הממונה על המצרים, על כך שהבורא נוהג איפה ואיפה בין ישראל למצרים. ועכשיו לשים לב, התורה, הקדוש ברוך הוא, מבטיח לנו שיהיה דבר כזה. כל היסוד ליציאת מצרים זה אפליה. כל היסוד ביציאת מצרים זה ישראל והמצרים לא אותו דבר. מצרים לבד וישראל לבד. או יותר נכון, מצרים עם כל העולם וישראל לבד. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הפסוק אומר, ויפלטי ביום ההוא. ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. ככה אומר משה רבנו לפרו. אני מפלה בין צוני לבין צונך, בין עמי לבין עמך. יש פה אפליה. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. יהיה גדר בין הישראלים לבין המצרים. כל הבסיס של יציאת מצרים זה אפליה. כל הבסיס של יציאת מצרים זה הרמה של עם ישראל מהמצרים. אבל בכל זאת, טוען הקטגור המצרי, הרי גלוי וידוע לפניך, שאין משוא פנים בדין, וכיצד תישא פנים לעם ישראל. הרי הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, איך אתה עושה את זה? זה שכתוב, אומר הפסוק, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל כגוי מתוך גוי. זה גוי וזה גוי. ולהוציא גוי מקרב גוי, זה בעצם לידה. בלידה יוצא עובר, תינוק, מתוך אמו. גוי מקרב גוי. מקרב האם יוצא התינוק. נכון, זה מלווה בכאבים, זה מלווה בדמים, אבל אלה דמים של בריאות בסופו של דבר, של חיים. וזה הבדל יסודי, וזה לא כאן המקום להאריך בעניין הזה, מה ההבדל בין דמים בגלות לבין דמים של שנמצאים בארץ ישראל, שבאים בתהליך גאולה. זה חבלי יולדה, וזה פרפורי מיטה. שני דברים נפרדים. פה רואים דם ופה רואים דם. בסופו של תהליך, כאן שמחים וכאן עצובים. אבל שניהם מלווים, כן, בכאב ובדמים. זה שכתוב, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. ככה מביא המדרש, כן, שם. הללו מגדלי בלורית, והללו מגדלי בלורית. וכיצד ניתן להבדיל ביניהם? ככה בא שרו של מצרים, רעב, וטוען כלפי הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל בין המצרים לבין הישראלים? כולם הם בלורית ועגילים. לא רק שאפשר להבדיל בין המצרים לבין הישראלים, גם אצל הישראלים אפשר להבדיל בין הישראלים לישראליות. זה משהו שבלתי ניתן להבדלה. זה מי טוען את הטענה הזאת? שרו של מצרים, כנגד הקדוש ברוך הוא, כדי שלא תהיה גאולת ישראל מושלמת. זה היסוד. על כך דרשו חכמים על הפסוק, ואומר לך בדמי חיי, בזכות שני דמים ניצלו אבותינו ממצרים, דם הפסח ודם הברית. שתי מצוות הקשורות בדם קיימו ישראל במצרים לקראת יציאתם על פי ציווי השם. ובזכותם יצאו לחופשי ואין כאן משוא פנים. השינוי, אפילו שהוא קטן כזה, שינוי גדול הוא. לא דרישות גדולות, אלא עצם התפיסה שאנו משנים את קו מחשבתנו מלעשות רצוננו לעשות רצון אבינו שבשמיים. זה ההבדל המהותי. ואף על פי שעדיין אין ביטוי חיצוני רחב להחלטה זו, אלא רק רצון, והמשל שנתנו אותו לעבר ואמרנו, יהודי יורד מירושלים לתל אביב. באמצע הדרך הוא תופס את הראש ואומר, אוי ואבוי, מה אני יורד? למה לרדת? כדאי להישאר למעלה. ואז במקום הוא חורק ועושה פניית פרסה. מרוב שהוא עושה פניית פרסה, הוא כל כך היה באלם מזה שהוא פתאום תפס את עצמו, מה אני יורד לתל אביב? נעמד במקום. ועכשיו נשאל את השאלה, הוא בדרך לירושלים או שהוא בדרך לתל אביב? הוא בדרך לירושלים. הוא התקדם? מילימטר? לא. הוא לא התקדם. הוא שינה כיוון. זה בדיוק מה שהיה. זה בדיוק העניין שאומרת הגמרא, אדם שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. אך הוא אומר, נאי בכתובה, בקידושין. הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אומרת הגמרא, פוסק השולחן ערוך, מקודשת. הרהר תשובה. אבל רגע, באותו לילה שהוא הולך לישון, הוא לא אמר קריאת שמע על המיטה. כשהוא קם, הוא לא אמר מודה אני, ולא נטל ידיים. אתה אומר איפה הוא צריך לדעת, עוד לא למד כלום. אבל הוא שינה את החשיבה. עצם שינוי החשיבה יוצר לנו מציאות הפוכה. וזה מה שקרה בעם ישראל. עצם העובדה שעושים את ציווי הבורא, אפילו שזה רק ברית ובדם פסח. אבל דבר אחד ברור, עם ישראל שינה כיוון. זה ההבדל בינו לבין המצרים. רק דבר נוסף אמר, זה גם מכניס אותנו לעניין שאמרנו מקודם, מה עשו ישראל בעשירי לחודש, בשבת? לקחו את האליל של מצרים, תועבת מצרים, כלשון החומש, וקשרו בחרי המיטה. ברגע שקושרים את אליל מצרים לעיניהם, והם לא עושים כלום, המערכה הוכרעה. כי קודם כל, כמו שאמרנו, יש דיון רוחני. לאחר מכן בא הדיון הגשמי. אז ישראל כשקשרו, וזה היה השבת הגדול, השנה השבת הגדול, זה כמו שהיה במצרים. שבת, עשירי לחודש. כשבאו ישראל וקשרו את הכבש לקרי המיטה, והמצרים לא אמרו שום דבר, זה הנס הגדול, אומר השולחן ערוך. זה הנס שקרה. לכן נקרא השבת, יש עוד סיבות, אבל זה מה שהביא השולחן ערוך, נקראת השבת, שבת הגדול. על הנס הגדול שקרה. פה הייתה הכרעה. כן. כן. קודם כל זה שבת, מחשבת, מלאכת מחשבת, כן? אם נאמר את השאלה שלך, שפשוט, זה נכון, זה כל דבר תלוי במחשבה. אנחנו מצפים שיהודי הוא אדם חושב, ושאדם מתכנן את צעדיו, והוא לא יאמר, נפלט לי, והוא לא יעשה דברים בלי מודעות. תקרא לזה מודעות עצמית, תקרא לזה הבנת הנפש של האדם, תקרא לזה הכרה בעשיית הדברים, כוונה במצוות. כל מה שנאמר וקשור לעם ישראל, זה מה שצריך להיות באמת. אין דבר כזה בלי כוונה. האדם מועד לעולם. גם אם הוא הזיק. אופס, סליחה, בטעות. אין בעיה, אני סולח לך, תשלם על הנזק. זה הלכה. זה בטעות, אז אני גם לא משלם, לא? כן. לא הבנתי, למה מחשבת האחר יותר חשובה ממחשבת האדם עצמו? כולם צריכים לחשוב. האחר אתה מתכוון מחוץ לעם ישראל?
לא,
אחר שרואה את המעשה. לא הייתי אומר שאני צריך לחיות בגלל אחרים. אני חי בשביל עצמי. שאני מחובר לעם ישראל. ממילא יש עוד אנשים, אבל אני לא עושה מעשה כי אחרים... כמובן שאדם צריך לא לעשות מעשים מוזרים, שיראו כשיגעון בעיני אחרים, משה אהרון במביא. אבל אדם צריך לעבוד את השם, כי זה עבודת השם. וכמובן, הכל מתוך המחשבה. אבל קדם פה, בסדר? שינוי קו המחשבה מלעשות רצוננו, לעשות רצון אבינו שבשמיים. זה בעצם השינוי היסודי. אני לקחתי את ההגה ועשיתי 180 מעלות. אני לא מרכז העולם, אלא הקדוש ברוך הוא מרכז העולם. שים לב, הקדוש ברוך הוא המרכז. אני נמצא פה, נכון. וכל העולם נועד לשם שני, לכן נברא האדם אחרון. יש גם את הצד השני, אבל לעניין שלנו זה כך. לעשות שינוי קו המחשבה מלעשות רצוננו לעשות רצוננו שבשמיים, הוא ההבדל המהותי. ואף על פי שעדיין אין ביטוי חיצוני רחב להחלטה זו. כך הייתה גאולתנו הראשונה מכור היתוך כור הברזל המצרי. וממנו לקריאת ים סוף ומעמד הר סיני. ופה אנחנו הגענו, כן, למה בעצם היה המאבק עד קריאת ים סוף בין ישראל לבין המצרים, או בין שרו של מצרים לבין הקדוש ברוך הוא. שהוא בעצם, אין לנו שר, אלא הקדוש ברוך הוא המנהיג אותנו. כן, השגחה פרטית לכל יהודי. ואנחנו כבר נאמר שגאולה אחרונה כראשונה, וזה מכניס אותנו לעניין שרצינו לומר, פסח השנה. לעתיד לבוא, אומר המדרש, יבואו שרי אומות העולם בשעת הגאולה האחרונה. לשים לב, המאבק בגאולה האחרונה הוא לא עם עם אחד, הוא לא עם שר של אומה אחת, הוא עם שרי כל האומות. לא לחלק. כל שרי האומות במאבק רוחני, כל אחד בדרכו, כל אחד בעניינו, כל אחד על פי תפיסתו של אותו שר. באים שרי אומות העולם בשעת הגאולה האחרונה ויאמרו כבראשונה. ולא רק שר אחד, אלא שרי כל אומות העולם יתקוממו על ישראל ועל משיחו. ויאמרו לפני הקדוש ברוך הוא. הללו שופכי דמים והללו שופכי דמים. הללו מגלי עריות והללו מגלי עריות. מדוע אתה מושיע וגואל את ישראל על פני שאר העמים? לשים לב לשתי הדוגמאות שמביא לנו המדרש מה קורה באחרית הימים. לא מדובר פה על עובדי עבודה זרה. מדובר פה על שפיכות דמים. היינו תאונות דרכים. ומדובר פה על גילוי עריות. וזה אנחנו לא צריכים להגיד, כי שומעים לצערנו בכל מיני מקומות. כמה בין ישראל לבין העמים, העניין הזה של חוסר הבנת קדושת עם ישראל, והתעסקות עם גוי. לצערנו. אבל זה בדיוק הטענה. הללו והללו. ושתי הטענות האלה הן שונות מהטענות של הגאולה הראשונה, אבל הן טענות שאנחנו מכירים אותן. כן.
הרי אומות העולם יבינו שגאולת עם ישראל היא בעצם גאולת כל העולם כולו.
אמן.
למה הם
יבואו
בטענה כזאת?
אומות העולם לא מבינים שגאולת עם ישראל זה גאולת העולם כולו. אנחנו עוד לא מבינים את זה. המדרש בתנחומה אומר, אז יאמרו, חכה, פסנסיה, אז. אבל לשים לב לנקודה, המדרש בתנחומה וויקרא אומר, אילו היו יודעים, אומות העולם, כמה טובה תצמח להם, מזה שעם ישראל יושב לבטח בארצו, בבית המקדש, אני מוסיף, היו מביאים כל כסרקטין שלהם, ומניחים מסביב לירושלים, במילים שלנו. אילו היו אומות העולם יודעים כמה טובה תצמח להם מזה שעם ישראל יושב לבטח בארצו, ואם הלב עובד בצורה תקינה, כל הגוף, כל המערכות כולם עובדות בצורה תקינה, היו מביאים את כל הצבאות שלהם, כסרקטין אלה מחנות צבאיים, מניחים מסביב לירושלים על מנת לשמור על כך שאף אחד לא יזיק, לא ירע ולא ישחית בהר קודשי. שעם ישראל יושב לבטח, לסיום למדרש. ועכשיו שאינם יודעים, מציקים להם. נאמר אנלוגיה לימינו. ילד הולך לגן. יש שם חבר עם קוקו, ויש חברה עם קוקו. בנים, בנות, אותו אמרנו כבר. מגדל בלורי. בסדר? למה הוא מושך בצמה של הילדה ולא בצמה של הילד? נתקלתם בזה? שמעתם על זה פעם? למה ילד בגן מושך את הצמה של הבת? זה בדיוק אותו דבר. ילדותיות. הוא יודע שיש איזשהו יחס בינו לבין הבת. הוא לא מבין אותו. הוא לא יודע מה הוא. הוא לא בשל להבין את הדבר. הוא יגדל, ואם הוא יגדל גם רוחנית, לא רק גשמית, הוא יבין. כי אם הוא יגדל גשמית ולא רוחנית, אז כשהיא לא תרצה משהו, אז הוא יראה, כי זה אהבה נכזבת. בסדר? זה ילדותיות שאין כדוגמתה. תינוק מגודל. זה בדיוק מה שקורה לאומות העולם. הם לא יודעים מה היחס שהם צריכים לקבל, לשאוב מעם ישראל. הם צריכים לקבל את הברכה מעם ישראל. כל הטוב של העולם בא מעם ישראל. לא הפוך, יש כאלה טועים. כן, אמריקה עוזרת לנו. שטויות והבלים. זה שהם באים ונותנים לנו משהו, כי הם צריכים את האינפוזיה הזאת, לשאוב מאיתנו את הטוב. ביום שהם יפסיקו, הם נפלו. זה לטובתם, זה לא לטובתנו. לא לטובתנו, ולא יהיו עוד חרפת רעב בגויים. אנחנו נסתדר עם עצמנו. אבל כל הטוב בא מאיתנו. ברגע שהם לא יודעים מה הטוב שיצמח להם מעם ישראל, אז הם מושכים בצמות. יורים, מטענים, זורקים אבנים. קיצור, כל מה שאנחנו מכירים. אז זה כתוצאה מחוסר הכרה. מעדיין ילדותיות, היא בשלות. כשהתבשל העניין, אתה צודק. בינתיים זה לא. בינתיים זה מה שאנחנו אומרים. באים שרי אומות העולם וכתרגים, ואומרים, הללו שופכי דמים, והללו שופכי דמים, הללו מגלי העריות, והללו מגלי העריות. מדוע אתה מושיע וגואל את ישראל? על פני שאר העמים. מה נשתנו אלו מאלו? שני הצדדים שופכי דמים. יאמר הקדוש ברוך הוא למיכאל, מיכאל שר ישראל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, סנגורם של ישראל, אחזר להם תשובה. איזה תשובה אתה יכול לתת, סנגורם של ישראל, מיכאל? איזה תשובה אתה נותן לשרי אומות העולם? ולשים לב, מאבק, קודם כל הוא למעלה. הדיון הוא לא דיון קרקעי. הדיון הוא דיון שמימי. מה אתה אומר, מיכאל, לשרי אומות העולם? באותה שעה, משתתק מיכאל ואינו עונה. מיכאל, לך דומיית תהילה. לא עונה כלום. למה? הפסוק אומר, ובעת ההיא יעמוד מיכאל, יעמוד מיכאל, השר הגדול העומד לפני על בני עמך, והייתה עת צרה, אשר לא נהיית מיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא מלאת עמך, הכל נמצא כתוב בספר. צרה שלא נהייתה מיותם גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא מלאת עמך. הכל נמצא בספר. אומר המדרש, אין עמידה אלא שתיקה. ועת ההיא יעמוד מיכאל בשתיקה. ויאמר הקדוש ברוך הוא למיכאל, השתתקת? אתה שותק, אתה לא מלמד סנגוריה על עם ישראל. אני מדבר. אם לא מיכאל, אז הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. באיזה זכות אני גואלם? בשביל הצדקה שהיו עושים אלה עם אלה. שלמלא צדקה לא נתקיימו שמיים וארץ. שנאמר, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה? זה הדור בלבושו, צועי ברוב כוחו, אני מדבר בצדקה רב להושיע. הישורה הגדולה תבוא בזכות שעם ישראל עושים צדקה זה עם זה. וזה ההבדל בינינו לבין מות העולם. והקדוש ברוך הוא אומר. עכשיו תשימו לב למעבר. יש צרות. ומות העולם מציקים לנו. הקדוש ברוך הוא בא ואומר למיכאל, תלמד סנגוריה, מיכאל משתתק. מה קורה בינתיים? בין השתיקה של מיכאל, עובר איזשהו פרק זמן שברור לכולם שמיכאל שותק. בין השתיקה של מיכאל לבין הדיבור של הקדוש ברוך הוא. זה הזמן של הצרות. אף אחד לא מדבר. המצב מתמשך. וזה בדיוק הזמן. אבל לאחר מכן מתברר שהשתיקה הזאת של מיכאל הייתה שתיקה מצוינת. מדוע? עוד רגע נראה את זה, אני רק אומר את הדברים בעל פה. כשמיכאל מלמד סנגוריה על עם ישראל, זו סנגוריה זמנית. זו סנגוריה של גלות. חס וחלילה יש גזירה על עם ישראל באיזשהו דור, הקדוש ברוך הוא, איך אתה יכול לעשות דבר כזה בדור? טוב, נחלק את זה לארבע. נדחה את הגזירה לדור הבא. נחכה עם זה, נפצל. וככה עם ישראל שורד בגלות. אבל בא מיכאל יום אחד ואומר, הקדוש ברוך הוא, כל התירוצים וההסברים שלי מקומיים. אני צריך עכשיו משהו גדול. אני צריך משהו חד פעמי. שברגע שתינתן תשובה, אין על התשובה הזאת שום שאלה אחר כך. מי היחיד שיכול לתת תשובה, שאף אחד לא יכול לשאול עליה שאלה? הקדוש ברוך הוא. זה בעצם פשר שתיקתו של מיכאל, שאומר, אני כבר לא מלמד סנגוריה. אומר הרב חרל"פ, הפסוק נפלה לא תוכל קום בתולת ישראל, שעם ישראל בזכות עצמו לא יקום. הקדוש ברוך הוא יקים אותו. מיכאל לא יעזור. הקדוש ברוך הוא יעזור. וברגע שהקדוש ברוך הוא עוזר, זה עזרה תמידית. זה עזרה שאין אחרי התשובה. אין אחרי השאלה. אין אחרי החזרה. זה בעצם פשר שתיקתו של מיכאל. נראה את זה בפנים. מיכאל מסרב לענות, כי כך היא דרכו של סנגור, דוחה את הגזירה לזמן אחר, מעמיד בחומרת הדין, אך לא מבטלו כליל. בבחינת ורווח תשימו בנדר ובנדר. רווח ומנוחה בין גזירה לגזירה. זוהי דרכה של גלות. אבל לעתיד לבוא זמן הגאולה, אומר מיכאל לבורא העולם, אין כאן מקום להצלה זמנית. הצלה כללית אנו רוצים. בחינת גאולה שאין אחרה גלות. על כן, יעמוד הבורא בעצמו ולמד סנגוריה על עמו. זכות שהיא תמידית בלתי ניתנת להשבה. עצם הכיתרוג הללו והללו נהפך בסופו של דבר לסנגוריה גדולה. וכך מתקיימים הפסוקים, בעת ההיא מלא תמך, על ידי שאני מדבר בצדקה. ופה אני רוצה, בנקודה הזאת, לעבור לעמוד הבא, לנושא הזה של חג שמח, חג הפסח. הבסיס לגאולה התמידית והקבועה, כמו שראינו במדרש הזה, זה הצדקה, העזרה שעושים ישראל אלה עם אלה. והרמב״ם אומר, שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג, כוונה היא חג סוכות ושמיני עצרת, חייב אדם להיות שמח וטוב לב, הוא בניו, אשתו, בני בניו, וכל הנלווים עליו, שנאמר, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. אבל לשים לב לדבר אחד, שהרמב״ם בא ואומר, עוד רגע אנחנו נראה את זה בפנים, כשאני שמח, לא יכול להיות שיש יהודי אחר שלא שמח. ואם נרצה, זה בעצם הסימן הראשון, תף חפתת, שהשולחן ערוך פותח בו, או הרמה יותר נכון, פותח את הלכות הפסח. קמחא דפסחא. עזרה לאדם שאין לו. לא יכול להיות שאני יושב בבית על שולחן ערוך, ארוך וערוך, עם כל בני המשפחה, ויש יהודי שיושב באיזשהו מקום, אולי עם שולחן ארוך, עם הרבה ילדים, אבל לא ארוך. אין דבר כזה, לא קיים. אנחנו מכירים את הסיפור שמישהו בא לרב לשאול אותו בערב פסח, האם יש אפשרות לצאת ידי חובה בארבע כוסות בליל הסדר בחלב? אז הרבנית אומרת, הרב עסוק, שאלות כאלה, חבל עליה. זה לא רציני, אתה שאלות של פלפולים, כן יוצאים ידי חובה, לא יוצאים ידי חובה, מספיק. הרב שומע את הדיון, כן ניכנס לרב או לא, ומה השאלה? הוא יוצא ואומר לרבנית, תני לו 2,000 שקל. מה 2,000 שקל עכשיו? אבל אם הוא שואל אותי אם אפשר לצאת ידי חובה בחלב, בשר בטוח אין לו. בליל הסדר. אז אין לו כלום. אתה צריך לתת לו בעצם. ויהיה לו גם יין, ויהיה לו גם בשר, ויהיה לו הכל. גם עופות. כן, אפשר למלוג אותם, אז פותרים את הבעיה של השפעת. בסדר, אבל זה הבסיס. אני אמרתי השבוע, כן, אמר דרך אגב את הדבר הזה, שיכול להיות שהגיע הזמן שכולם יפסקו לפי הרמב״ם. הרמב״ם הרי אומר שאחרי שמכשירים את העוף צריכים לחלות אותו, חליטה, להכניס לתוך מים רותחים. היום יצאה הוראה משרד הבריאות שכל עוף לשים ומים לפחות 70 מעלות. יכול להיות שהגיע הזמן לפסוק מהרמב״ם. מי יודע אם לעת כזאת הגיעת למלכות שפעת העופות? מי יודע? אמרנו פעם שחכם זה ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. אז עוד נסה לראות את החצי כוס מלאה שבדבר הזה. אבל אולי, אולי, מי יודע מה כזה שאנחנו מגלגל. אנחנו עכשיו עסוקים ברמב״ם, אז אולי כך. כן, שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג, חייב אדם להיות שמח וטוב לב, הוא בניו, אשתו, ובני בניו, וכל הנביאים אליו, שנאמר ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. כך פותח הרמב״ם בהלכות יום טוב את מצוות השמחה ברגלים. חג המצות, חג החירות, יסוד כל החגים הוא. יסודם של עם ישראל כאומה יוצאת מהגלות, בחתירה לארצה ארץ מורשתה. התורה מצווה אותנו לשמוח ברגל, והשאלה איך? במצבנו הנוכחי אפשר לשמוח? נכון, ניסיונות רבים אנו עוברים בתקופה זו, ואולם כבר צפו רבותינו ואמרו, שתמיד בזמן ציווי על הרגש יש מי שידאג וישתדל להפריע. אומר הפרי צדיק, בפרט בחג סוכות, ששם כתוב ושמחת בחגיך, דרך אגב בפסח זה לא כתוב. בחג הסוכות כתוב ושמחת בחגיך, אומר הפרי צדיק, תמיד בפסח מקבלים איזושהי ידיעה. ותבדקו את זה. איזושהי ידיעה, כללית, ציבורית, פרטית. משהו שעושה לנו כזה איכס. אבל כשנגמר חג הפסח, החג עצמו, סוכות או פסח, כן? נגמר חול המועד, פתאום מתברר שהכל היה תמות. אומר הפרי צדיק, זה עצת היצר. יש חובה לשמוח. כשיש לך חובה לשמוח, הוא דואג לקראת השמחה, לבטל את השמחה. אבל ברגע שנגמר זמן ציווי השמחה, אתה רואה שהכל היה שטות. ובעצם מה זה היה? דמי. זה היה עצת היצר. כדי לבטל, להשבית את השמחה. אז מי שמתכונן לדברים, ואמרנו כמה פעמים, מי שטוב באימונים, טוב בקרב. מי שיש לו מודעות עצמית לעניין, והוא יודע שלקראת החג תמיד יהיה מישהו שירצה לקלקל לו את השמחה. אדוני, עליי לא עובדים. אני הבנתי אותך. אתה רוצה להרגיז אותי? חברנו פעם. מי שמעצבן אותי, הוא לא שווה שאני אתעצבן בגללו. לקחת את זה בצורה כזאת. שמחה בחג חובה. זה מה שאומר הרמב״ם. כל זה בנוסף, למתח הרגיל מדי שנה בהכנות לחג, ניקוי הבית, הכשרתו, השגחה לילדים, לבעלי אוויר וחמץ למקומות הנקיים ממנו. עבודה מאומצת שיכולה להשכיח מאיתנו, אחרי שהגענו עייפים לחג, כי התורה מצווה אותנו לשמוח. לפעמים אנשים מגיעים לליל הסדר, במקום להיות בני חורין, הם בני נחורים. אוכלים את הקנדלח דרך אף. נרדמים על הצלחת. כל ההכנות האלה הם רק אימון לקראת ליל הסדר. ובתוך הקרב הוא נרדם. ותוך ליל הסדר הוא נרדם. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? או מה הועילו עבדים בחירותם? אז בעצם זה כן עבדות. כי כשאני מגיע לשעת השין, אני לא מתעורר בבוקר. בעיה. או אני נרדם בליל הסדר. זו בעיה. צריך לדעת שהמטרה היא להגיע לליל הסדר צעיר, בריא ורענה. בסדר? להיות ישראלי, צבר. ולהגיע לזמן הזה עם כל הכוחות. עם כל הכוחות לסיפור ליל הסדר, לסיפור יציאת מצרים, לשמחה, שירה, אמירה, דיבור, פסח. פה מדבר, זה בעצם פסח. זו המטרה, ואם הגענו לליל הסדר, ואנחנו במצב מאוזן במקום מאונח, בעיה. לא זה מה שהתכוון, הקדוש ברוך. מצוות השמחה היא שמח אתה ושמח אחרים. חייב אדם לשמח את כל הנביאים אליו כפי השגתם ומחשבתם. כיצד? אומר הרמב״ם, הקטנים נותן להם כליות ואגוזים. או בימינו נאמר במבה, כן, מישהו אחר. שוקולד ושאר ממתקים, כשרים לפסח כמובן. אנשים קונה להם בגדים ותכשיטים נעים כפי ממונו. לשים לב, הרמב״ם אומר זו מצווה. ואני מציע לכל מי שהולך לקראת החג לקנות לאשתו בגד, טוב, הוא ילך איתה למדוד בחנויות, זה לא הולך, לא מתאים. אבל שיגיד לה שאת הבגד שהיא קונה, שתביא לו, והוא ייתן לה את זה מתנה. וכשהוא נותן לה מתנה, ויגיד לשם ייחוד קדושה ברוך הוא שכינתה, אני מתכוון להתעטרת קלה, לאתר את השכינה. כי אישה בבית זה השכינה. ואם הוא בא ועושה את זה בשמחה, ולא אומר לה, מה את אומרת שאין לך בגדים? כל הקולבים מלאים. אנחנו מכירים את זה, יודע. אין בגד ללבוש, בסדר. אבל לעשות את זה בשמחה, זה בדיוק הגן עדן. זה בדיוק מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. וזו מצווה. זה לא סתם, קנינו, לא קנינו. קיימנו פה מצווה לשמח. זו מצוות שמחה ברגל. לילדים, ממתקים. מה אוהבים ילדים? תן להם שקיות, מאחרי פורים כל אחד מסתובב. המשלוח מנות שהוא קיבל. שקיות ענקיות בבית, מחלים כל חלקי הטובה. אבא אחר כך עם החשבון רופא שיניים. זה, בכל מקרה, האנשים. מה שמחתם של האנשים? אומר הרמב״ם, אוכלים בשר, שותים יין, שאין שמחה אלא בבשר, ואין שמחה אלא ביין. מוסיף השולחן ערוך, ואל יצמצם בהוצאות יום טוב. לא יצמצם בזה. וכמובן הרמב״ם אומר, הכל כפי כוחו. לא יבוא אדם שחי ברמת חיים מסוימת, וילך לקנות מוצרים ברמת חיים של 7-8 דרגות מעליו, ויגיד, מה אתם רוצים? אני מקיים מצווה מהתורה, הקדוש ברוך הוא ייתן לי. לא חיים על הנס בלבד. אנחנו חיים בנס, כן, אנחנו יודעים את זה. אבל בכל זאת, כן? לקחת פרופורציה. כל אחד לפי משהו. שמחה זו שבאכילה, שתייה או קניית מתנות היא מצווה שניתנה לכל עם ישראל בלי יוצא מן הכלל. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יש לך ארבעה בני בית, ואני יש לי ארבעה בני בית, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך, אלה הם שלך. הלוי, הגר, היתום והאלמנה, אלה הם שלי. אם אתה משמח את שלי בימים טובים שנתתי לך, אף אני משמח את שלך. ופה אנחנו מגיעים לעניין הזה שדיברנו בו מקודם, בעניין הזה של הגאולה, איך היא. בזכות הצדקה שישראל עושים. אם אנחנו מסמכים את מה שנקרא ילדיו של אלוקים, את בניו של הקדוש ברוך הוא, לוי, גר, יתום ואלמנה, לוי אין לו חלק ונחלה בישראל, הגר, היתום ואלמנה, אלה אנשים שאין להם שנת, הם אנשים שזקוקים לסעד, נפשי, רוחני, כל אחד לפי עניינו, אז צריך לעזור להם. לא יכול להיות שאתה יושב בבית, והם לעצמם. ולכן אומר כך, שמחתנו, שלמה ואמיתית, כשאנו זוכרים על שולחננו, את מי שאין לו במה לסדר שולחן כלחתו, ונותנים גם לו ביד רחבה כפי יכולתנו, וכך נוהגים בקהילות ישראל לתת לפני החג קמחא דפסחא. מעות לקניית מצרכים לפסח למי שמתקשה ברכישתם. כך תסרור לה מתוך שמחה, אהבה ואחדות בינינו, ונזכה לסמוך בבית הבחירה, שנאמר והביאותים אליו קודשי ושמחתים בבית תפילתי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על העניין הזה שאני משמח אחרים, הקדוש ברוך הוא משמח אותי. ואז כל עם ישראל כולו שמח. וזה היה גם, אם אנחנו רוצים להוסיף, בתקופת עזרא ונחמיה. כשבאו לבנות את בית המקדש השני, ובראש השנה, מי שזוכר, השמיעו להם את כל דברי התורה, והעם בוכה, מה זה, לא ידענו מה זה תורה, נשואים עם גויות, וכל הצרות שיש בעולם, היו פה אלה שבנו את בית המקדש השני, אומר נחמיה לאנשים, לכו אכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, למי שאין לו מוכן, כי חדוות השם, הימה אוסכם, דילגתי. טוב, לא משנה. כי חדוות השם, הימה אוסכם. זאת אומרת, גם בראש השנה, אומר נחמיה לאנשים, אתם תשלחו מנות למי שאין לו. אנחנו רוצים לראות שכל יהודי יושב בשמחה. לא ייווצר מצב שיש יהודי שלא שמח בליל הסדר. בחג, בראש השנה, בסוכות, בכל אחד מימי החג. על אף שבמשך השנה כולה יש פה נדנדות גדולות. אבל בחג לא יכול להיות שאדם יושב בביתו, ספון עם בני משפחתו, ויש אחרים שאין להם. נראה שאין מספיק, תפריש קצת משלך. תוריד קצת משהו, תזמין אליך הביתה. לא נעים לו, לאותו אדם לבוא אליך הביתה, תשלח לו. תשלח לו במציאות כזאת שהוא יכול לקנות. זה בעצם הבסיס לגאולה השלמה. זה בעצם הדבר שאותו אומר, מיכאל, אני לא מלמד סנגוריה על עם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא אתה תסנגר. זוהי מצוות הצדקה שאנחנו מצווים לה. כך פתחנו את ענייני הפסח. זה בעצם, אני אומר, נתתי את הכותרת הזאת, פסח השנה, כי השנה אנחנו רואים את זה. הרבה יותר משנים אחרות. העניין הזה של הצקת הגויים, לא אחד ולא שניים. העניין הזה של הצורך בשינוי רדיקלי, בגאולה שלמה. לא במשהו מקומי, של עוד קצת, עוד אחרת. קדוש ברוך הוא ילמד סנגוריה. וכל זה בא בזכות הצדקה, בתוך עם ישראל. כמובן, כמו שראינו מקודם, שלא אלו שופכי דמים ואלו שופכי דמים, אלו מגלי עריות ואלו מגלי עריות, חס וחלילה. הצדקה תציל אותנו, מתוך כל הנבוכים האלה. אני רציתי עוד נקודה אחת, על אף שפה דיברתי יותר על נושא של חול המועד, והוא נושא חשוב, אבל כיוון ששאלו אותי מקודם, דגוע בתחום נוסף, זה התחום של החובות של ליל הסדר. כל התחום הכשרות וכו', זה אנחנו ננסה בשיעורים אחרים, אבל כאן במסגרת השיעור הזה, החובות בליל הסדר. א', בזמן שבית המקדש קיים, נאמר את זה באופן כללי, יהודי שהיה עולה לבית המקדש, היה בא אמר אפילו משפחה, יכול להיות שבאו עם עדר. זאת אומרת, קודם כל חייבים קורבן פסח, אחר כך יש קורבן ראייה, ולא יראה את פני השם ריקם, זה עולה, זה קורבן ששורפים אותו כליל לשם, אחר כך יש שלמי חגיגה, ואחר כך יש קורבנות שמחה. זאת אומרת, יכולה להיות שאיזו משפחה מגיעה, ואם במקרה הם נדרו באמצע השנה, שאם הבן יצא מהניתוח, אנחנו נביא קורבן לבית המקדש, הביאו גם את הנדר או את הנדבה שלהם, כן? אז יכול להיות שמשפחה באה עם חמישה בעלי חיים, כן? חמישה כבשים לבית המקדש. לפחות שלושה. למה לפחות שלושה? קורבן פסח זה חובה, וקורבן פסח נאכל על הסבא, אנחנו כנגד זה, עד שנה שעברה, מה יהיה השנה, אני עדיין לא יודע. צריכים לבדוק מה יתכנן לנו הקדוש ברוך הוא. אבל עד שנה שעברה, במקום לאכול קורבן פסח, היינו אוכלים אפיקומן. האפיקומן, הכזית אפיקומן שאנחנו אוכלים, זה במקום כזית, קורבן פסח. כי מקורבן פסח אוכלים רק כזית. הסביעה, אכילת הבשר בסעודה, היא באה מקורבן חגיגה. ולכן יש כאלה שנוהגים באפיקומן לאכול שני כזית. אחד כנגד קורבן הפסח ואחד כנגד קורבן חגיגה. ואם קורבן החגיגה לא הספיק, אז עושים עוד קורבנות שמחה. זאת אומרת, כדי לשמח בחג, לאכול יותר בשר, אז היו מקריבים עוד קורבן. אלה הם הקורבנות שהיו מקריבים אנשים. היום, או נכון לשנה שעברה, נכון להיום, שעדיין לא נראה במציאות הנוכחית של היום, שאנחנו מקריבים קורבן פסח, יש לנו את הסדר בבית. זאת אומרת, מצות אנחנו צריכים לאכול. כזית או שני כזית כבר דיברנו, נכון? האפיקומן. אבל אנחנו פותחים אחרת, ונתחיל לפי הסדר. הסדר הוא כזה. אנחנו פותחים בקידוש. קידוש הוא חלק מארבע כוסות. ארבע כוסות הם מהלך ליל הסדר, שבו אנחנו מחויבים. כל אחד ואחת, ואני מדגיש, כל אחד ואחת, מעל גיל בר בת מצווה, מחויבים בכל החיובים של ליל הסדר. בליל הסדר יש שוויון. בסדר? לא להיסחף, אבל בליל הסדר יש שוויון. יש מי שרצה להגיד שאין, והבנות מאוד אוהבות את זה, שאין שוויון לדעה מסוימת, ואני אגיד במה. אנחנו חייבים את כל נקרא לזה המוצרים שאנחנו משתמשים בהם בליל הסדר, או מחויבים להם בליל הסדר, לאכול, לשתות בהסבה. חוץ ממרור, שזה לא בני חורים. כל השאר מחויבים בהסבה. ארבע כוסות, כרפס, מצה, כל מה שקשור לחובות, אנחנו מחויבים בהסבה. יש מי שאומר שנשים לא צריכות להסב. השולחן ערוך אומר שאישה חשובה צריכה להסב. שאנשים יחליטו לבד, אם הן חשובות או לא. דעתנו ברורה, זאת אומרת, מי שלא מרגיש שאשתו חשובה, אז חבל שהוא נמצא בבית. כן, אז נשים חשובות, אלא מה שלפעמים קורה שמישהו לא הסב בשעת שתיית הכוס. אז אנחנו אומרים לו, סליחה, לא הסבת? לא ישבת על, כן, בתנוחה, על צד שמאל, מה שנקרא, נקרא זה הלשון הבוטה, בסטלבט לכיוון צד שמאל, לא ישבת כך, אתה לא קיימת את מצוות השתייה בהסבה, תשתה עוד כוס, לא יצאת ידי חובה. אני אומר, לשים לב לדבר הזה. אז מה משובר, תראו, כיוון שאנשים, הם לא כל כך מחויבות, אז בואו נקל להם. אז באמת, מי שחושבת שהיא לא חשובה, והיא לא חייבת בהסבה, ואולי היא רוצה להקל לעצמה, אז טוב, לא שתיתי בהסבה, היא לא תשתה עוד כוס. אבל זה אישי. זה עניין אישי, מבחינת ההלכה הפשוטה, כולם חייבים אותו דבר. כולם חייבים בהסבה, פרט לזה שאנחנו יודעים, ששיטת הרעביה, שאומר שהיום בכלל אין דין הסבה. שים לב, אנחנו לא פסקים כך, אנחנו מלבישים את זה על אנשים, בשעת הצורך, כדי להקל להם, כדי שלא יגידו, טוב, תשתו עוד כוס יין. אז 5-6 כוסות יין, זה סכום רציני בערב אחד. ולכן מקבלים את הרעביה, ואני אומר מה הטענה שלו. הטענה של הרעביה היא שכל דין הסבה זה להיות כבני חורים. אנחנו צריכים להיראות כבני מלאכים. שואל הרעביה, חי לפני כמעט 1,000 שנה, 900 שנה. וכי היום אנשים יושבים באסבה? לא ראיתי מלאכים יושבים באסבה, באירופה. לא ראינו, כולם יושבים על כיסא, סביב לשולחן. אם אתה רוצה להיות בן חורין, להיות אחד שיושב בניחותא, תשב על כיסא רציני. אבל למה אסבה? אסבה זה הפעם. וכל העניין הוא בני חורין. זו דעה אחת. הדעה אחרת אומרת, נכון שזה בני חורין, אבל זה זכר ליציאת מצרים. כמו שישבו אבותינו כבני חורין בליל הסדר. וישבו אבותינו כבני חורין בליל הסדר, באסבה. וזה שהיום אנשים לא יושבים באסבה, אז לא יושבים. אנחנו עושים את זה זכר ליציאת מצרים. דרך אגב, אני אומר שיש הרבה מנהגים שעושים דברים זכר ליציאת מצרים. ראיתי, אם אני לא טועה, אצל הקורדים. הם כולם חוגרים חגורים, לוקחים מקל ביד, כן? מקלכם בידכם, מותניכם חגורים. עושים מה שנקרא הפעלה קבוצתית. כן? דרמה יוצרת, בענייני אלה לסדר. כל המשפחה. בסדר? זה עוד הרבה.
הקורדים עושים הרבה דברים, אתה יכול לראות בכסף.
אני מדבר על הנקודה הזאת עכשיו. אתה? זהו. בכל מקרה, יש את הדבר הזה, ואת האמת אני אומר, למה לא? אבל כשחכמים באים ואומרים, נותנים כליות ואגוזים לילדים, כדי שישאלו, כדי שלא ירדמו, אז לא חייבים רק כליות ואגוזים. אפשר כל דבר לעשות. אפשר לעשות הצגות, אפשר לעשות פעלולים, אפשר כל מיני דברים. כל המטרה היא שהילדים ישתתפו בליל הסדר, והגעת לבנך ביום ההוא, ישתתפו בליל הסדר בערנות. אז מה אכפת לי איך? לא יודע, תיקח איזה שם, לא יודע, דודו פישר, לא יודע מה. תלמד את ההצגה שלו בעל פה, ולא להפעיל ב, כן, את המחשב ביום טוב, אבל ברור. תעשה הצגה של ליל הסדר. אז זה בדיוק מה שצריך. מה מושך את הילד היום? מה שפעם כתבו שמושך, בסדר, זה מה שמושך אז. זה מה שמושך היום את הילד? בסדר. זה לא מושך, תעשה משהו אחר. הייתי פעם בליל סדר, אחד האנשים שאמרו גם... מתעסק עם ילדים, רב בית ספר וזה, חליף תחפושות 5 פעמים במשך ליל הסדר. אדם, למה לא? אנחנו צריכים ערנות ליל הסדר. עכשיו לגבי החובות. קודם כל מתחילים מ4 כוסות. כל כוס היא כמניין כוס. 86 סמק. כוס כף ובסמך, 86. זה שיעור כוס. צריכים לשתות כל אחת מהכוסות, 86 סמק. בדיעבד. אם שתו רוב כוס, יוצאים ידי חובה. אבל צריכים לשתות 4 כוסות. כל אחת בזמנה, לא לקחת פעם אחת, כן? זה לא תרופה שרוצים להיות בריאים. מהר לוקחים את כל הבקבוק. ויזהר. לאט לאט לפי הסדר. עכשיו לגבי 4 כוסות. אחת היא של הקידוש. קידוש בעמידה ואחר כך שותים באסבה. ולשים לב, שותים באסבה. אלה הם 4 כוסות. הדבר הנוסף, אכילת מצה. אכילת מצה, אנחנו צריכים 4 או 5 כזית. ולמה אני אומר את הדברים? להכין כמויות. כי לפעמים מביאים לנו 3 מצות לליל הסדר, ואחרי שאחד או שניים אכלו, נגמרו המצות. ואין לנו כבר מצות לליל הסדר. ובליל הסדר מעדיפים שתהיה מצה שמורה, מצת מצווה, מי שיכול עבודת יד, כן? יש בזה הקפדות שונות, אבל לפחות לליל הסדר. כי החובה לאכול מצה בליל הסדר. בשאר ימי החג אין חובה לאכול מצה. אם מישהו רוצה לאכול פת, הפת שלו היא תהיה מצה. אבל בליל הסדר עצמו מחויבים לאכול. והחובה היא 2 כזית באכילת, בברכת המוציא לכם מן הארץ ועל אכילת מצה. 1 אכילת מצה ו1 המוציא. 2 כזית. עוד כזית אחד יחד עם הכורך. כזית נוסף יחד עם הכורך, וזה כבר 3. הכזית הרביעי זה אפיקומן, ואמרנו שיש כאלה שנוהגים עם האפיקומן גם זכר לקורבן חגיגה, שזה הכזית החמישי. וכזית זה באזור 27 גרם, ואם זה מצות מכונה בערך 2/3 מצה, אז להכין כמויות מספיקות. ולשים לב, אם יש 10 בני בית מעל גיל בר מצווה, אנחנו צריכים 30 × 5 × 10, כמה זה יוצא? 1.5 קילו, נכון? לפחות 1.5 קילו, מצה שמורה לליל הסדר. זה לא מספיק השלוש מצות. לחלוטין לא. זה לא עוזר לנו, זה לבן אדם אחד אולי. אם זה גדולות, עבודת יד, אולי לשניים. עכשיו הם בכמויות. ארבע או חמש כזית, לכל אחד, שכל כזית הוא באזור 27 גרם. כן. מצת מכונה רגילה, שני שליש מצה. זה בערך כזה. אז דיברנו על יין, ועוד פעם, 86 סמק יין כפול 4, כמה זה יוצא?
300.
קיצור, 400 סמק בערך. בסדר, 350 סמק, אם אנחנו מדייקים, מסורה, כן? מודדים את היין, 350, איפה אומר בערך, חצי בקבוק לבן אדם. בערך. אם הוא לא רצה ככה בתוך האוכל, עם הבשר גם לשתות קצת יין, אז בסדר, ברור. אם הוא שותה רק 4 כוסות, אז זה בערך חצי בקבוק לבן אדם. אז אם יש לנו 10 אנשים, לפחות 5 בקבוקים, לערב. אני מדבר על קידוש של הבוקר אחר כך, אבל לערב רק. נשים לב לכמויות, כי לא תמיד מודעים בבתים לכמויות שצריך להכין, ואז כל אחד לוקח דגימת מזון. דגימת שתייה. בדיקה לבית דגן. בסדר? זה לא הולך כך. צריך שיעורים ויכול. וכולם חייבים. כל מי שהוא יהודי, מעל גיל בר בת מצווה. אפילו, אומרת הגמרא, כך פוסק השולחן ערוך, וזה מקום יחיד, בודד, ששם זה נאמר, אפילו מי שהיין מזיקו, אונס את עצמו ושותה יין בליל הסדר. מסופר על אחד החכמים שהיה הולך עם ראש קשור מפסח ועד עצרת, בגלל 4 כוסות. טוב, כמובן שמזיקו, זה לא הכוונה פיקוח נפש, כן? מישהו נמצא לו רק יין מתוק, והוא חס וחלילה חולה סכרת, ועכשיו תשתה 4 כוסות. לא דובר על זה, זה ישר אחר כך להשפוז, אבל מדובר, כואב לו הראש מזה או משהו כזה. זה מקום יחיד בכל ההלכה, שאדם עושה משהו שזה לא טוב ונוח לו. כי בדרך כלל, אם אדם משהו מזיק לו, הוא טוב. דוגמה, שבת צריכים לאכול דגים. אומר המשנה ברורה, מי שהדגים שונא אותם, הדגים מזיקים לו, שלא יאכל. הפעם דבר כזה, בליל הסדר, יין שותים כחייבים. חשבתי, אתה אומר להרבב, זה, אתה יודע, הבעיה כשמערבבים. זה דופק הראש, מה שאומרים. בסדר? בסדר, בסדר. אבל אם אתה רוצה לשמוע, היין הטוב ביותר, לכל השיטות, כולל הרמב״ם שהוא מחמיר, וזה בעצם היין הטוב ביותר, אדום, ללא תוספת סוכר ולא מבושל. במילים שלנו, יין אדום יבש, או רוזה, חצי יבש, כן, זה תלוי בענבים, לא מבושל, זה היין האיכותי מבחינת הידור. וזה גם יין שלא יסובב את הראש, כי מה שמסובב את הראש זה הסוכר. מיץ ענבים, אני יכול לומר שאני שנה אחת ניסיתי. מיץ ענבים תירוש, ואחר כך הייתי צריך לאכול אפיקומן עוד פעם. בדי לך כיבה. תודה. אסור. צריך לשתות את הרביעית. צריך לשתות את הרביעית בפעם אחת, ואסור לשתות את הרביעית בפעם אחת. ושים לב מה אני אומר. ואין סתירה בין הדברים. בסדר? ההלכה אומרת, סימן קוף עין בשולחן ערוך, דיני הנהגת האדם בסעודה, מי ששותה רביעית בפעם אחת, זה גרגרן. אי אפשר לשתות רביעית בפעם אחת. מי ששותה בשלוש פעמים ומעלה רביעית, זה גס רוח. זה אחד ששותה ככה, הסתכלו עליי, איך אני שותה. צריך לשתות בפעמיים. מצד שני, צריך לשתות רביעית לקידוש. כל שבת זה נכון, זה לא רק בליל הסדר. לשתות רביעית. אז מה שאנחנו אומרים זה, לשתות בפעם אחת אסור, זה גרגרנות. לשתות בפעמיים בנפרד, זה בעיה של הפסקה ברביעית. מרימים את הכוס, שותים קצת, מניחים וממשיכים לשתות. זאת אומרת, צמוד. עושים טיפה תנוחה. לא התנפלתי על כוס היין. זה בעצם הכיוון. קוראים לזה במילים אחרות, נימוסים והליכות. אז דיברנו על היין, דיברנו על המצה. דבר נוסף שאנחנו צריכים, כזית מרור. כן, כזית מרור, אם זה כלח זה 27 גרם, אם זה עלה זה 17 גרם. משקל סגולי יותר נמוך. ואנחנו צריכים את המרור לטובת אכילת מרור, ועוד כזית לטובת הקורך, לשים לב, שני כזית מרור. אז הם מביאים חסה, פרווה, כן? לא בשרי. להשתדל שיהיה נקי, בלי שיהיה שם בשרי. ולוקחים את החסה, עלה, נגיד, עלה בינוני פלוס. אך הגדול, זה בערך כזית. אז צריך לדעת את הכמויות של אנשים. צריך עם 10 אנשים, כמו שאמרנו מקודם, לפחות 20 עלים גדולים. צריך לפרק כמה חסות לפניכם. צריך, והדבר הנוסף שאני רוצה לומר אותו ומחויבים, זה הקרפס, הטיבול במשקה, ירק במשקה, וכל אחד יעשה לפי המנהג שלו, יש כאלה לוקחים באמת את העלי קרפס, סלרי, יש כאלה לוקחים תפוח אדמה, צנון, לא משנה, ירק שטיבולו במשקה, אבל אוכלים ממנו פחות מכזית. כמויות, סיכום, יין, בערך 350 סמ"ק מינימום לכל בן אדם. 350. בסדר? בערך. קצת יותר. מצה, 5 או 4 כזית לכל בן אדם, זאת אומרת באזור 150 גרם לכל בן אדם. מרור, 2 כזית, אם זה עלים, 34 גרם, כל כזית זה 17 גרם. וקרפס, פחות מכזית, משהו סמלי כדי לטבל. אלה הם החובות של ליל הסדר. כמובן, סעודה. והסעודה זה כבר כיד השם הטובה עלינו, בעזרת השם שנזכה כולנו, כן, לקיים את הדברים כהלכתם. כן.
יש מינימום, יש מקסימום, יש משהו שאומר שאסור לשתות מעל...
בתוך הסעודה אפשר לשתות, אבל עדיף לא לשתות יותר. לשתות רק את החובה באותו. שיהיה לנו חג שמח.
אני לא יכול לשתות.